אנחנו בפרק ג', טוב, בוקר טוב, אנחנו בפרק ג', אני רוצה היום ברשותכם לעשות איזה, לבנות ביחד איזשהו ציר מאוד משמעותי, אני חושב, לכל אורך ספר שופטים. אז אנחנו היום ככה קצת נחצה את הספר לכל אורכו, בעזרת השם. אני מזכיר, בוא נזכר מה דיברנו לפני בפעם הקודמת. בפעם הקודמת דיברנו על כך שאהוד בן גרה, המושיע משבט בנימין, בעצם, ככה ממש מוכח מהפסוקים עצמם, בעצם הציב עובדה מוגמרת לפני עם ישראל. הקרב שהוא, ההתנקשות בעגלון לא הייתה דבר מתוכנן, והוא עשה את זה, הציב עובדה מוגמרת, מה שהוביל כמובן למלחמה, ובסופו של דבר גם לניצחון גדול מאוד. ראינו שזה מאפיין את הקרביות של בני בנימין, ראינו שיונתן עושה את זה בספר שמואל פעמיים, פעם אחת הוא מתנקש בנציב פלישתים, פעם שנייה הוא עולה למצב ההרלים, כלומר הוא קובע עובדות בשטח, שאול שהוא כבר יותר ממסדי, יותר מחויב, אז הוא ככה יותר איתי, אבל יונתן, שהוא נקרא לזה בנימין אותנטי, זה בעצם צורת הפעולה שלו, ובעצם יש כאן איזה מין צורת פעולה של זאב, של הגדרנו אותה כמחטף. שאלנו את עצמנו עוד שאלה, מה פשר ה-80 שנה שהארץ שקטה? ותשקוט הארץ 80 שנה אצל אהוד בן גרה, וניסינו ליצור איזשהו חיבור, שבפעם הקודמת היה קצת התנגדויות אפילו על זה, ואני שמח. בעצם ניסינו להבין שיש כאן איזה מהלך מאוד מאוד מעניין של תיקון. כי מעשה פילגש בגבעה, שאנחנו נקרא ונלמד אותו בהרחבה לקראת סוף הספר, אבל מבחינה כרונולוגית הוא קורה כאן. כלומר, הוא קורה בזמן, ככה חז"ל אומרים, בזמן קושן רשעתיים. הוא קורה. ואז דבר מאוד מאוד תמוע, איך יכול להיות ש... מיד אחרי השמדת שבט בנימין, עולה מנהיג שהוא מבנימין בעצמו. והטענה שטענו הייתה שזה כנראה חלק מניסיונות הפיוס, או לא יודע אם טענו את זה בפעם הקודמת, אבל על פניו זה נראה כחלק מניסיונות הפיוס של שבטי ישראל עם שבט בנימין המושמד. לוקחים את מישהו מבני בנימין וממנים אותו לאיזשהו תפקיד דיפלומטי בכיר. אני רוצה לטעון אפילו למקד את אהוד בן גרה, הרי כשקראנו על אהוד בן גרה, אז ראינו שהכתוב מתאר אותו, כאיש איתר יד ימינו. ושאלנו למה זה חשוב. אז אתם אמרתם בצדק, זה חשוב כדי להבין את הטריק שהוא עושה לעגלון, במקום עם יד ימין או עם יד שמאל וכו'. אבל כשהלכנו לפילגש בגבעה, ראינו שהכתוב מתאר את אנשי הגבעה בעצמם, אותם 700 או 600 לוחמים שהיו בגבעה עצמה, התיאור שלהם, בפרק כף, פסוק תתוו נגיד, והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים 26,000 איש שולף חרב, לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש בחור, כלומר הלוחמים מהגבעה הם 700, וה-700 האלה מכל העם הזה, 700 איש בחור, אותו ביטוי, איתר יד ימינו. אז לא בא כתוב לסתום את זה לפרש, כנראה שה-700 איש שהם היו בגבעה, המקצוע שלהם היה איתר יד ימינו, ואז יכול מאוד להיות שאהוד בן גרה הוא ממש מהגבעה בעצמה. כלומר, תהליך הפיוס כולל בתוכו לקיחת מישהו מהגבעה, אהוד, מינוי שלו למנהיג דיפלומט, מנהיג שכאילו חלק מהמשלחת השלום הישראלית לעגלון מלך מואב, ומה שאהוד עושה, הוא אומר, אני אקח יותר מה שנתתם לי, ואני אראה לכם שבלי בני בנימין, בלי התעוזה, בלי המחטף, בלי הזה, אתם לא יכולים להסתדר, ובעצם אהוד מושיע את ישראל, בלי שעם ישראל מינה אותו. בסדר? זה בעצם המבנה. עכשיו, אני רוצה שנראה כאן איזה משהו מאוד מאוד מעניין, שאני חושב שהוא ממש מסביר הרבה מאוד דברים בפשט עצמו. תראו. כשאהוד עושה את העניין הזה, והזכרנו גם את מרדכי. גם מרדכי פעל באותה דרך. גם מרדכי עשה מחטף. ואפילו יש עליו ביקורת, כאילו הוא סיכן את עם ישראל, למה הוא לא משתחווה לאמן, אבל אנחנו רואים שזה ממש דפוס פעולה בנימיני, כאילו לקבוע עובדות בשטח, ואחרי זה נתמודד איתם. כשבנימין, כשאהוד בן גרא יוצא למלחמה הזאת, הורג את עגלון מלך מואב, ומגיע אל המעברות, מעברות הירדן, ותוקע בשופע, נכון? בפרק ג' פסוק כ"ז. ויהי בבוא ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר, והוא לפניהם. כלומר, מי נזעק אחרי אהוד? מי השבט הראשון שנזעק אחרי אהוד? שבט אפרים. האם יש סיבה לזה? האם הדבר הזה בכלל משמעותי? אולי פשוט... קודם כל, זה מסביר דבר אחד מאוד מאוד ברור. זה מסביר... מה השאלה? פרק ג' פסוק כ"ז. האם יש סיבה, נגיד, הרי מבחינה גיאוגרפית, אם אהוד הורג את עגלון מלך מואב, והוא תופס את מעברות הירדן, איזה שבט הכי קרוב לבוא לעזרה? שבט בנימין. הוא הכי קרוב, זה ממש הנחלה שלו. למה בני בנימין לא באים לעזרה? כי אין בנימין. מי כן בא לעזרה? אפרים. למה אפרים באים לעזרה? האם הדבר הזה הוא בכלל משמעותי? אז אפשרות אחת להגיד שהם הכי קרובים. אפשרות אחת שהם הכי קרובים, למרות שגם יהודה קרובים. אפשרות שנייה, נוספת, שמיד נפרוס אותה, מייחסת לסיפור הזה משהו אחר לגמרי. בוא נגיד ככה, להליכה של אפרים לעזרת אהוד היה רושם עצום, עד כדי כך שזה נזכר בשירת דבורה. שירת דבורה קוראת, האירוע עצמו קורה כנראה 100 שנה אחר כך לפחות, כי אהוד זה הארץ שוקטת 80 שנה, ואחר כך יש את... כל הזמן השיעבוד של יבין, שמשעבד את ישראל. אז לפחות 100 שנה אחר כך. ובכל אופן, בשירת דבורה יש פסוק, שהיא מתארת את העבר, פסוק י' מיני אפרים שרשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך. מיני מחיר ירדו מחוקקים, ומזבולון מושכים בשבט סופר. מה פירוש הפסוק הזה? אומרת דבורה, מיני אפרים, כלומר, אפרים... הלכו להילחם עם אותו אחד שכנס אליו את עמלק. מי? אני מזכיר לכם שעגלון, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק. עמלק, בכל מקום שיש בלגן הם באים. אז אומרת דבורה, אפרים, הלכו להילחם אז במלחמת מואב ועמלק, אחריך בנימין בעממך. כלומר, כשבנימין קרא את הקריאה הקרבית המפורסמת אחריי, מי זה בנימין? אהוד בן גרא, הם באו. הם נזעקו ראשונים, אפרים הלכו אחרי בנימין. זה היה אז. ואהוד הוא היה לוחם נועז, ואפרים הם היו ודאי לוחמים כי הם משבט של יהושע. היא אומרת, אצלי, אומרת דבורה, המצב הוא שונה לגמרי. מינים אחיר ירדו מחוקקים ומזבולון מושכים בסבט סופר. כלומר, אצלי הלוחמים היו אבריחים שלב ב' שעשו חצי שנה... תותחנים וכל זה, זה כאילו היה אצל אפרים, זה היה, שם היו, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא הושיע אותם. ככה מפרש שמלווים את הפסוק. אבל זה אומר שלהליכה של אפרים אחרי בנימין, היה לה רושם עצום. רושם עצום. למה זה ככה? מה הסיבה? אז כדי להבין למה זה ככה, אנחנו צריכים להבין, דבר ששמתי אליו לב ממש לאחרונה, איך שבט אפרים חותך את כל ספר שופטים לכל אורכו, כמעט כל סוגיה, כל איזה סיבוך שיש בספר שופטים, שבט אפרים קשור אליו. או קשור אליו או יוצר אותו. נתחיל דווקא מהסוף, בסדר? בואו נלך רגע לפילגש בגבעה. אנחנו עכשיו הולכים לעבור על כל המופעים של אפרים לכל אורך ספר שופטים. אז פילגש בגבעה זה בעצם הדבר הראשון. מה קורה בפילגש בגבעה? עוד נגיע לשם, אבל זה ודאי לא מובן, אבל מה שכתוב זה ככה. נגיד בפרק י"ט, פסוק, פרק י"ט, כתוב ככה, ויהי בימים ההם ומלך הן בישראל, ויהי איש לוי גר בירכתי הר אפרים. יש כאן איש לוי, שאיפה הוא גר? באפרים. לוי מאפרים. טוב, מעניין מאוד. כשנגיע לפלגש בגבעה, אנחנו נרצה לטעון שהלוי הזה הוא הכי רשע מכולם. אבל עוד נגיע לזה. הוא הולך ובא וחוזר וכולי, אני מדלג רגע לפסוק תזיין, הוא חוזר מביא את פילגשו מבית לחם, חוזר חזרה, רוצה ללכת לדרכו, בדרך הוא עובר בנחלת בנימין, ושם מה הוא פוגש? והנה, בפסוק תזיין, נגיד פסוק תדוו, ויסורו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר, ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. והנה איש זקן, בא מן מעשהו מן השדה בערב, והאיש, מאיפה הוא? מהר אפרים. והוא גר בגבעה, ואנשי המקום בני ימיני. מה? זה פסוק מאוד חשוב. קודם כל, מה הוא עושה שם? מה הוא עושה שם? אם הוא מהר אפרים, אז למה הוא גר? וגם הכתוב דואג להדגיש את זה, שהוא לא מקומי. הוא גם מזוהה כמי שהוא לא מקומי. בסדר? ואז האיש הזה נושא את עיניו ורואה את האורח, אומר לו, מאיפה אתה? הוא אומר לו, אני מהר אפרים. אז כאילו, הוא פוגש מישהו מהאזור שלו. לכן הוא מתעקש להכניס אותו, בוא, תכנס אליי, 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 אליי וכו'. וכשהוא מכניס אותם, יוצאים אנשי הגבעה, אנשי בני בליעל, ואומרים, תוציא אותו, תעוף מהם וכו'. למה הם עשו את זה? מה הסיבה? אפשר להגיד שהם סתם היו רשעים. סתם היו... אומר מוטי, על בסיס הפרק שכבר למדנו בספר יהושע, אני מזכיר לכם, אחי ורעי, בספר יהושע, בפרק י' ז', פסוק י' ד', כשניתנת הנחלות, ניתנות הנחלות, אז תדמיינו לכם את הנחלות בראש, בסדר? שבט יהודה יש לו נחלה מטורפת, מירושלים, דרומה, עד הגבול כמעט, עד עזה. נחלה עצומה. בנימין, אין לו נחלה גדולה, אבל הוא גם לא שבט גדול, שבט קטן. מנשה, יש לו נחלה מצומת הפוח של היום, עד ג'נין, זה הנחלה שלו, וגם את כל הגלעד והגולן והבשן. זה גם הנחלה שלו, כל השטח עצום. מי לחוץ באמצע? אפרים. הגבול הדרומי של אפרים, צומת הפוח. הגבול הצפוני? שכם. שכם זה הגבול הצפוני של... יש שם איזו עלייה, יכול להיות שהוא לוקח איתו גם את שכם, אבל שכם זה עיר, עיר, עיר בנחלת אפרים, היא מתוארת בתור אחת הערים שאפרים הפריש לערי הלוויים, והיא הגבול הצפוני, הגבול הצפוני זה עמק המחמטת, ככה כתוב בספר יהושע, שזה עמק שנפרס, אולי זה באזור דומה, אני יודע, אבל כאילו זה עמק שנפרס למרגלות שכם. נחלה יחסית מאוד מאוד צרה וארוכה, ולכן בני אפרים באים בצדק בתלונות. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני אמרה באשר, עד כה ברכני אדוני. כאילו, מה זה הנחלה הקטנה הזאת? עכשיו, מי מתלונן? מנשה לא יכול שהוא מתלונן, כי מנשה יש לו נחלה גדולה מאוד. מי שמתלונן, זה רק אפרים. ולכן יהושע אומר לו, ויאמר עליהם יהושע, עם עם רב אתה, עלה לך יערה וברת לך שם, בארץ הפרזי והרפאים, כי אץ לך אפרים. קשה לכם? הכיוון הוא מזרחה. תתפשטו מזרחה להר אפרים, אל הערים שמתנסים לפני הביקה, שם תברו לכם את היערות, תיקחו את הכנענים, תעשו, תתפשטו מזרחה. הם רוצים מערבה, הם רוצים... מה? כן. כי אז היה מיוער. אז היה מיוער האזור הזה. ואז הם אומרים, לא, לא ימצא לנו הער ורכב ברזל בכל הכנעני, קשה לנו וזה, אנחנו רוצים יותר זה. יהושע מסרב. ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה. אמרה אתה בכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד. כלומר, הוא אומר לאפרים, אז תבקשו למנשה שיעזור לכם. מנשה אין לו בעיה של נחלה. הוא אומר לפריים, יש לך קושי? מנשה, יעזור לך, אח שלך. כי יער יהיה לך, כי יער הוא ורתו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל או כי חזק הוא. קודם, חבו, תתפשטו, עוד טיפה צפונה, עוד טיפה מזרחה, מערב, לא תקבלו. אז אפרים, יש להם נחלה מצומצמת. עכשיו, הם כנראה מאוד מאוד מתוסכלים מן הדבר הזה, מאוד זה. ולכן, בנימין, עוד פעם, אנחנו מדברים פה, פלגש בגבעה זה ממש דור הכניסה לארץ. גם ככה יש המון המון נוקשות שלא תיסוב נחלה משבט לשבט. יש איסור חיתון בדור הראשון כדי שלא יעבור נחלה. כל אחד צריך להגן על הנחלה שלו. ופתאום, אנשים מהגבעה בבנימין, יש שם איזה איש זקן, מאפרים, לא רק שהוא גר, אלא גם יש לו, יש לו שדה. ולא רק שיש לו שדה, גם יש לו אורחים. אז אתם יודעים, היו, פעם גם היו רק שתי סינים. ככה זה מתחיל. ככה זה מתחיל. שדה אחד ועוד שדה אחד. ופעם היו רק 800 בדואים בנגב, ולכן בן גוריון לא העיף אותם. והיום יש את זה. ככה זה מתחיל. אז אנשי הגבעה מתכנסים ואומרים, יאללה, תעופו מפה לכל הרוחות. עכשיו, היה בזה הרבה מאוד רוע והרבה מאוד... עוד כשנגיע, נלמד את זה לעומק. אבל כנראה, ככה הפסוק אומר, זה הבסיס. נמצאנו למדים שבכינוס, שכל עם ישראל התכנס, במצפה, להילחם בבני בנימין, מי מוביל את הכינוס הזה? מי? אפרים. הם הרי הנפגעים. גם האיש הזקן הוא מאפרים, וגם הלוי הוא מהר אפרים. אז השבט שהוא הכי עצבני על העניין הזה, הוא שבט אפרים. מה? לא שומע? לא, כל ישראל עולים. כל ישראל עולים, לא? מה, מה, מה? לא, 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 זה אתה מתבלבל עם תחילת ספר שופטים, כן? תראה לי. יכול להיות שבגלל שזה יהודה, יהודה הוא כאילו המלכות וכו', אבל זה ברור שבני אפרים הם כאילו הפגועים מהסיפור הזה, כן? האיש הלוי מדבר, הוא לוי מהר אפרים, וכל זה. עכשיו... כן. עכשיו, מה שקורה זה ככה. זה אולי העומק של מלחמת האחים. הרי אפרים ובנימין הם זה דוד. כלומר, הם אותה אימא. ואפרים לא מקשיבים לבנימין. יש כאן איזה מין תסכול של אפרים על הפגיעה, ואז נוצר מה שנוצר כאן, וכולם נורא נורא נבהלים ממה שקורה. למה? כן. נכון, אבל אני אגיד לך מה התשובה לזה. אני חושב ממה שהסתכלתי בגבולות ובנחלות בספר יהושע, הנחלה של אפרים ומנשה היא לא מובדלת כל צורכה. כלומר, בעצם אומרים להם, זה של שניכם. נגיד, כתוב שצומת תפוח זה נחלת בני אפרים, ומצד שני כתוב כל ארץ תפוח לבני מנשה. נחל קנה הוא הגבול של שניהם. כלומר, זה מאוד מאוד בולט שאפרים ומנשה מקבלים אומנם כל אחד נחלה, אבל זה בעצם שטח של שניהם ביחד. יש כאן איזה יכולת, גם אין איסור חיתון ביניהם, אני חושב, בין השבטים הללו. אז יכול להיות שזה יותר מרוכח. בני בנימין, הם כאילו, זה משהו כאילו... כלומר, יש כאן בעצם איזה מין כמו מאבק בכורה בין יוסף לבין בנימין. מי בעצם אפרים, בוא נגיד ככה, מה שאני חושב שאפרים טוענים, וזו הטענה לכל אורך ספר שופטים, זה שעד שיבוא משיח בן דוד, אנחנו משיח בן יוסף. הם לא מעלים בדעתם אפשרות שמשיח בן יוסף בעצם יעמוד ממי? מבנימין. ולכן בנימין הוא, זה שם נוצר ה... אז כולם נורא נורא נבהלים אחרי פילגש בגבעה, ומנסים לתקן, ומעמידים את אהוד בן גרה בתור מושיע, ואהוד בן גרה הזה, וכשאהוד תוקע בשופר, אז הראשונים שרצים לעזור לו, מי? זה אפרים. כאילו הם מנסים לתקן, אני חושב, זה ניסיון לתקן את העובדה, מקודם הם יצאו להקות בבנימין, ועכשיו הם יוצאים להושיע את בנימין, לערוב את בנימין. אבל סוגיית אפרים לא נגמרת. תראו רבותיי, זה מדהים. סוגיית אפרים לא נגמרת. בואו נעבור על חמישה או שישה מופעים של שבט אפרים בתוך ספר שופטים, ותראו שהעניין הזה שהם בעצם לא ממשיכים את יהושע, כלומר, הייתה להם טענה שהם צריכים להיות המנהיגות, יהושע מת, הם צריכים להמשיך את המנהיגות. מה זה שכל פעם זה שבט אחר מעמיד שופט? אנחנו צריכים להיות השופטים, כל הזמן יש להם איזה טרוניה על העניין הזה, אז בואו נתחיל לבוא, מה? אז בואו נעבור לפי הסדר, יש עוד הרבה דברים לפני י"ב. דיברנו על כאן, על זה שהם יוצאים עכשיו יכול מאוד להיות שהם יצאו, כי הם גם לא יכולים להרשות לעצמם. מה זאת אומרת? קורה כאן משהו ואנחנו לא מובילים אותו? אנחנו צריכים אותם מובילים. זה פרק, זה אצלנו. הלאה, אחרי זה יש לנו את מי? את גדעון. נכון? גדעון. גם כן, גדעון מאיזה שבט הוא? משבט מנשה. טוב, אז הוא עושה מה שהוא עושה, מושיע את כולם, ובפרק ו', פסוק, פרק ז', סליחה, פסוק כף ד', כף ג', כתוב, ויצעק איש ישראל מן נפתלי ומן אשר ומן כל מנשה, וירדפו אחרי מדיין. הקרב מתחיל. ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים למור, רדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן, שזה ממש מה שעשה אהוד, אותו מבנה קרבי, לתפוס את מעברות הירדן לפני שמדיין חוצים את הירדן ובורחים דרומה, ויצאה כל איש אפרים וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן. מצוין. והם גם לוחדים את שני שרי מדיין, הורי וזהה וכו' וכו'. אבל בפרק ח' ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות לנו כי הלכת להילחם במדיין והרבין אותו בחוזקה? מה בעצם הטענה שלהם? מה הם רוצים? הרי הכל בסדר, ניצחנו במלחמה. מי נתן לך רשות לתת למלחמה בלעדינו? אנחנו צריכים את המנהיגים. מי נתן לך את הסמכות להוריד בכלל פקודות? מה זה כאן? אפרים הם המנהיגים. ואיך גדעון מניח את דעתם? מה הוא אומר להם? אתם צודקים, סליחה, אתם המנהיגים, אתם צודקים. הרי אתם הרגתם את אוהב ואת זאב, אתם, סרט הניצחון זה אצלכם, מה אתם רוצים? כן, ואומר להם, מה עשיתי אתה ככם, על אותו פעודות אוהב ופריים מבציר אביעזר, בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, אוהב וזאב, מה יכולתי לעשות ככם? אז רפתה רוחה מעליו בדברו הדבר הזה, הוא פשוט מתנצל, גדעון. כלומר, הוא לא נכנס בהם ראש בראש. יש להם טענה, אתה לא יכול לצאת למלחמה בלעדינו, נקודה. אנחנו כאן המנהיגים, אנחנו אמורים להמשיך את יהושע, זה עניין אחד. הלאה. בפרק ח' פסוק כ"ט. וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו, ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו כי נשים רבות לו, ופילגשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן וישם את שמו אבימלך. שכם זאת עיר בנחלת שבט אפרים. כלומר גם גדעון מבין שהוא צריך קשרי חיתון עם אפרים, אז הוא לוקח פילגש מאפרים, ממנו נולד אבימלך. אבימלך באופן מובהק מזוהה עם אמא שלו ולא עם אבא שלו. כי הוא, איפה הוא מולך? בשכם. כן? הוא הרי הורג את כל האחים שלו מהאבא. והוא מולך בשכם. כלומר, כשעומד מלך או שופט, לא בדיוק ברור מה המעמד של אבי מלך, האם הוא שופט, נגיע כשנדון בזה, אבל כשעומד מישהו מאפריים, הוא עושה את זה בצורה הכי אכזרית. כן. כן. הורגת אחרי האבי, כאילו יש כאן איזה מין, כאילו זה תסכול כזה, איזה מין זעם מתפרץ, מה קרה? מה כאילו, למה הוא הורג את האחים? יש כאן איזה תסכול כזה שכאילו לקחו, עכשיו אנחנו נראה להם מה זה. מהצד הזה יהושע, כמו שהזכרנו כמה פעמים, הוא אנטי תזה למנהיגות בהקשר הזה. יהושע נבחר, זה הרי הכל... הוא לא מכיר, הוא לא מכיר שהוא יצא משל אפרים. זה הכל יושב בדיוק על העניין הזה. אני מזכיר לכולם מה שלמדנו בספר יהושע. בעצם, סליחה, יהושע הוא הסיבה יהושע, הסיבה שהוא נבחר להיות מנהיג, זה לא הייתה בגלל המנהיגות שלו. כלב היה הרבה יותר מתאים להיות מנהיג, הוא משבט יהודה, הסיבה שיהושע נבחר להיות מנהיג זה בגלל שהוא תלמיד משה רבנו. זה הסיבה. הוא יכול להמשיך את משה רבנו. ולכן הוא גם לא מעמיד, הוא לא מעמיד אף אחד אחריו. הוא מלא ענווה כי הוא מבין את תפקידו במציאות. זה שיהושע הוא כזה, זה עדיין לא אומר שבני אפרים מקבלים את זה. מבחינתם, המנהיגות אמורה לעבור אליהם. יהושע מת, מקים מישהו אחריו, משבט אפרים. זה שיהושע בכלל אומר, חבר'ה, זה, אני בכלל לא הכיוון, אני לא עמדתי כדי להעמיד אחריי מישהו. אני המשך של משה רבנו, הם לא מקבלים את זה, בני אפרים. הם לא מקבלים את זה, והתוצאות הם חמורות מאוד. הם גם מתלוננים על הנחלה, וגם כמו שהזכרנו, מה? למה חשוב להיות מנהיג? אתה שואל, מה? אתה רוצה להיות מנהיג? מה זאת אומרת? ההשפעה, הכוח, משיח בן יוסף, כל ה... למה חשוב להיות מנהיג? זה כל ההיסטוריה, אנשים, מי בראש, מי... טוב, אז אנחנו באמצע המתח נעצור כאן ונמשיך בחלק הבא.